אנחנו נמצאים ב-30 יום לפני פסח, שואלים ודורשים בהלכות החג. אז אני רוצה את השיעורים הבאים לדבר על כמה עניינים יסודיים שקשורים לפסח. חוץ מהעניין של איסור חמץ ומצה, יש לנו את ליל הסדר, שבו יש ריכוז גדול של מצוות. והמצווה המרכזית זה ההגדה. ההגדה היא בעצם קיום מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים. וזאת מצוות עשה בעצם אחת משתי מצוות עשה שנשארו לנו בזמן הזה בליל הסדר. השנייה זה אכילת מצה, שהיא בזמן הזה מהתורה, עוד נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כי למשל מרור זה דרבנן, כל שאר הדברים זה דרבנן, אין לנו היום קורבן פסח, אבל המצווה המרכזית, כל ההגדה היא בעצם קיום מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים. תראו במקור אחד, אומר הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, עצם המצווה, אומר הרמב״ם, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15. בית הרמב״ם מביא כאן שני מקורות. כמו שנאמר, צריך להבין, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. מה התכוון הרמב״ם? מה הקשר בין זכור את היום הזה לזכור את יום השבת? מה הקשר? כנראה התשובה היא א', הרי זכור את יום השבת, אנחנו לומדים מזה קידוש, כן? הקידוש שהוא מצוות עשה של זכור. בא להגיד לנו, אל תחשוב שזכור זה לזכור איזשהו זכירה במוח, אלא זכור זה להזכיר. אז ככה זכור את היום הזה של ליל הסדר זה להזכיר. זה נקודה אחת. בית נקודה שנייה זה בדקדוק. זכור את היום הזה. אבל מתי צריך לזכור? האם לכל השנה? אז אומר הרמב״ם, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. צריכים להוסיף פה בית. זכור את יום השבת, מתי זכור את יום השבת? ביום השבת. אז ככה זכור את היום הזה, מתי? ביום הזה. ובשעה שיש מצה ומרור, זה אומר שלא רק בתתווה, אלא בלילה. ואומר הרמב״ם שגם מי שאין לו בן חייב לספר, ואפילו חכמים גדולים. אתם יודעים שבליל הסדר שואלים הרבה שאלות, ויש ארבע קושיות, אבל יש קושייה אחת שמרעידה את הקירות, והיא שאלה על עצם המצווה הזאת. וניתן לומר שהיא כל כך קושייה גדולה, עד שגם הקדמונים, שאולי זה תנאים, שחיברו את ההגדה, הם רצו שנתעורר לשאלה הזאת. ומה השאלה הזאת? אתם יודעים שאנחנו כל יום בבוקר ובערב מקיימים מצוות עשה של קריאת שמע. קריאת שמע מקיים, יש שם שתי מצוות, שתי פרשיות ראשונות. שמע, שזה קבלת עול מצוות, קבלת עול מלכות שמיים, והיה עם שמוע שזה קבלת מצוות, אבל יש שם פרשת ויומר. למה אנחנו מזכירים את פרשת ציצית? מה העניין של פרשת ציצית? העניין של פרשת ציצית כל כולה לא באה אלא בגלל המשפט האחרון שיש בה. הרי מצוות ציצית יש הרבה מצוות. אמנם ציצית כנגד כל המצוות, אבל יש לנו עוד מצוות שכנגד כל המצוות. למה אנחנו אומרים פרשת ציצית? הכל בא בגלל הפסוק האחרון שם, שמהו? זכירת יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. מי אמר לי שזה עיקר הדבר? שתי תשובות בדבר. קודם כל, יהודים גם שמתפללים צריכים לפתוח את העיניים כדי לראות מה הם מתפללים. מה זה מה שאנחנו אומרים אחר כך ואמונה כל זאת וקיים עלינו? או בבוקר אנחנו אומרים ויציב ונכון? מה זה? מה ויציב ונכון? ומה באמת ואמונה? מה? התשובה היא, תראו מה הברכה שאנחנו מסיימים איתה. הברכה היא גם בבוקר וגם בערב גאל ישראל. כל מה שאנחנו אומרים מיד אחרי ויציב ונכון ואמת ואמונה, זה להגיד, כן, השם הוציא אותנו מארץ מצרים, והוא עשה לנו ניסים, כן, פודינו מיד מלאכים וקריאת ים סוף, והשם ימלוך לעולם ועד, ובבוקר אנחנו אומרים שירה חדשה, וכשאנחנו אומרים גאל ישראל, על איזה גאל ישראל אנחנו מדברים? על גאל ישראל שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. זה בשונה ממה שאנחנו אומרים ב-18 גואל ישראל. אז כל הברכה השלישית של קריאת שמע בבוקר ובערב גאל ישראל, כל כולה היא בגלל שאומרים את יציאת מצרים. ובאמת הייתה מחלוקת קדומה, כיוון שהפרשה הזאת של מצרים מוזכרת בציצית, וציצית לא נוהגת בלילה, אז היה מחלוקת אם מזכירים יציאת מצרים בלילות, כן או לא. האם להגיד פרשת ציצית בלילה? ואמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. הקטע הזה זה משנה בברכות סוף פרק ראשון, וזה נכנס להגדה. מה הוא אומר? רב לעזר בן עזריה אומר, אני בזמנו הייתה מחלוקת ועוד לא הכריעו, והיה זמן שלא אמרו פרשת ציצית בלילה. למה? כי זמן לילה היה זמן ציצית. עד שדרשה בן זומה ואמר צריכים להזכיר, כי למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות. ורק בגלל הדרשה הזאת התחילו להגיד פרשת ציצית בלילה, ולא בשביל ציצית, כי אין ציצית בלילה, אלא למה פה אומרים אותה? בגלל יציאת מצרים. ונפסקה ההלכה כך שאומרים גאל ישראל ביום ובלילה, ומזכירים פרשת ציצית. נשאלת עכשיו שאלה עצומה, אנחנו שואלים רק 4 מה נשתנה, אני שואל 5 מה נשתנה. מה הביג דיל, הרעש הגדול שעושים מליל הסדר? או, סיפור יציאת מצרים. רק עכשיו התפללנו ערבית, וגם הזכרנו יציאת מצרים. מילא, אני אגיד לכם ככה, אם לא הייתה הלכה כרב לעזר בן עזריה, ובאמת לא היה הזכרת יציאת מצרים בלילות, אלא רק בימים, אז היינו אומרים, פה בשעה שמצא ומרו מונחים לפניך, יש לילה אחד בשנה שבה מזכירים. אבל עכשיו שנפסקה הלכה כרב לעזר בן עזריה, ממילא יוצא שכל לילה, אז מה נשתנה הלילה הזה? רק תראו קודם כל במקור 2, שם הבאתי את המשנה שהיא משנה בברכות מזכירים יציאת מצרים בלילות, ואת הסיפור של רב לעזר בן עזריה, ואומר הרמב״ם ובמקור 3, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קורין אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת 3 פרשיות הסדר, זה יהיה נקראת קריאת שמע. אני הקטן לא ראיתי שכתוב על זה, אבל אני הקטן טוען שבשביל לעורר אותנו, זה מה שהתכוון בעל ההגדה ששם את המשנה הזאת בסדר ההגדה, כי זה לכאורה לא שייך לסדר ההגדה, זה משנה בברכות. אלא בעל ההגדה אומר, תפתחו את העיניים, רגע, מה אנחנו הולכים לעשות פה? הרי כל לילה, אז מה נשתנה הלילה הזה? אז על השאלה הזאת, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, בעניין של סיפור יציאת מצרים, על זה נועד השיעור היום. באמת, השאלה הזאת היא לא שאלה שלי. אני לא יכול לשאול שאלות כאלה טובות. מי ששאל אותה, זה המנחת חינוך במצווה כף א', ששם יש את המצווה הזאת. המנחת חינוך שואל בעצם שתי שאלות גדולות, על השאלה השנייה בהמשך נדבר, אבל השאלה, כן, הנה תראו, נקרא את ההקדמה שלו, במקור ארבע, והנה לכאורה צריך עיון על הרמב״ם כאן, דמוני המצווה לספר בליל תתוו, מעל מעליותה דליל זה מכל הלילות, המצווה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, עיין ברכות, מזכירים יציאת מצרים, אף בחכמים פליגה, מכל מקום רוב הפוסקים הרמב״ם פוסקו ככה. מי שיודע קצת עברית, אז הוא כבר מתעורר לכאורה לתרץ את השאלה. הוא אומר, פה זה למזכירים יציאת מצרים, זה לזכור, ופה זה לספר. מה ההבדל בין לזכור לספר? כן? לזכור ולספר. אז יש אנשים, וככה המנחת חינוך רצה לענות בהתחלה, אומר בכל לילה, מספיק שאני זוכר. זוכר? אני עומד, עוצם את העיניים, נזכר יציאת מצרים, מקיימים את המצווה. אבל בלילה הזה לא מספיק לזכור. בראש, לזכור זה remember. כן, לא מספיק לזכור, אלא צריך לספר, לדבר. ככה רצה המנחת חינוך להגיד בהתחלה, אבל המנחת חינוך דוחה את זה, כי הוא אומר, אנחנו פוסקים להלכה שירור לב כדיבור בדאורייתא, וגם כל לילה לא מקיימים את זה באופן הזה. לכן המנחת חינוך, אחרי שהוא דחה את זה, רצה להגיד, בואו נגיד דבר אחר בין לזכור לספר. למי מספרים סיפור? לילדים. אבא, ילד שלי, היו לי ברוך השם הרבה ילדים, אז היו לי הרבה שעות, קילומטרה של שעות. אבא, ספר לנו סיפור. כן? יש מישהו שרוצה לשמוע סיפור. הסיפור זה לאחרים, כמו לבן. ולזכור זה לעצמי. שניהם בדיבור, אבל זה לאחרים וזה לעצמי. אז רצה המנחת חינוך להגיד באופן הזה, כן.
אבל זה זועק, סיפור זה תוכן, זה ממש עיסוק במסגרת כמו שהרב אמר. מה שהרב אמר עכשיו זה נורא טכני חיצוני, סיפור זה תוכן, זה פרטים.
נגיע לזה אולי, בסדר, זה אולי חלק מהתיאור. אבל למשל המנחת חינוך רצה להגיד שלא זה העניין, העניין הוא שצריך לספר לאחרים. אומר המנחת חינוך שבאמת בן אדם לפי זה שיושב בליל הסדר, כן? אני זוכר, היה לי לילה אחד בסיני, ליל הסדר אחד שעשיתי בסיני, עשיתי את זה לבד שם, כמעט על גבול התעלה לבד, היה לנו ערכה, ולא היה למי לספר כי הייתי צריך לשבת לבד עם הזהו, לפי המנחת חינוך נורא והיום, יוצא שלא קיימתי את המצווה כי לא סיפרתי לאחרים, ודברי המנחת חינוך תמוהים, כי היא ממשנה מפורשת, כי המשנה אומרת, כן, והרמב״ם, תראו את הרמב״ם גם במקור אחד, ואף על פי שאין לו בן, המשנה גם אומרת, כן, במסכת פסחים, בפרק ערבי פסחים, שגם אם אין לו בן, אז אשתו שואלתו, ואם אין לו אישה, הוא לעצמו. יוצא שהתשובות של המנחת חינוך, תשובה של המנחת חינוך גם היא לא מתכוונת. בקיצור, המנחת חינוך הציג את השאלה מה נשתנה, ניסה המנחת חינוך תשובה אחת שהוא בעצמו דוחה אותה, שזיכרון זה במוח, לזכור ולספר זה בפה, הוא דוחה את זה ואומר שכל יום צריך לדבר, לא יוצאים בהירות. אומר המנחת חינוך שסיפור זה לאחרים, וכל לילה אני צריך להתפלל לעצמי. אבל פה אני צריך לספר לאחרים, ואומר המנחת חינוך שאם בן אדם באמת לא מספר לאחרים, לא קיים את המצווה המיוחדת. לכאורה זה לא מסתדר עם המשנה, ודאי לא עם הרמב״ם. באמת, יש מסורת, אני כרגע יש מסורת של בית בריסק, שרב חיים מבריסק היה יושב כל ליל סדר, גם כשהיו לו ילדים הקטנים, וגם כשהם היו ילדים גדולים, היו לו ילדים, ילדים, כן, הגריז, רב מוישה, תלמידי חכמים עצומים, כן? אבל הוא כל ליל סדר, ככה זה המסורת, מביא את זה בספר, אצלי זה מקור 6, בספר עמק ברכה, עמק ברכה היה בחור יהודי צעיר, תלמיד חכם עצום, שהיה בירושלים, תלמיד של הגריז, והוא נפטר צעיר. הוא כותב בעמק ברכה שיש מסורת שרב חיים, כל ליל סדר, היה יושב עם הילדים, ולפני ליל הסדר, היה מקדים את ההקדמה הזאת. מה המיוחד במצווה הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לקיים בליל הסדר? הרי כל לילה אנחנו מצווים בסיפור יציאת, בזכירת יציאת מצרים. אז הוא אמר, כל לילה זה זכירה, ועכשיו זה סיפור. ורב חיים נתן שלושה הבדלים בין זכירה לסיפור. דבר אחד, שסיפור יש מבנה של סיפור. סיפור זה לספר במבנה של סיפור, צורה של סיפור. דבר שני, סיפור זה שיש שמעוניין לשמוע. אתה מדבר לפני מי שמעוניין לשמוע. דבר שלישי, זה שסיפור, מה זה סיפור טוב? איך יודעים על ספר שהוא ספר טוב? שיש מתח. מה זה מתח? אתה בהתחלה לא יודע מי הטובים ומי הרעים, מי נגד מי, מי הפושע, מי לא הפושע, מי הרוצח. בסוף, ואם זה ספר ממש טוב, אז רק בדף האחרון, פתאום הכל נהיה ברור. לפני כן היה לך בלגן, לא ידעת מה, אבל בסוף, ככה ספרים טובים עובדים, כן? או הייתי בא ואומר, גם סיפור טוב, זה שמתחיל רע ונגמר happy end, כן? לפחות ככה היו פעם הסיפורים. היום הסיפורים מתחילים הפוך, כן? מתחיל happy end, נגמר רע. אבל פעם הסיפור, הספרים, מה זה ספר? מתחיל רע ויש לו happy end. אומר רב חיים, כל זה בסיפור. וזה בדיוק מה שקורה בהגדה של פסח. קודם כל, גם, ובזה זה שונה מהמנחת חינוך, זה נכון שאנחנו לא צריכים מישהו שישמע לנו. אבל אנחנו בונים את זה בצורה של שואל ומשיב. גם כשאדם יושב על עצמו, כמו שאני סיפרתי על עצמי שהייתי צריך לשבת בליל הסדר לבד. אבל שאלתי, מה נשתנה הלילה הזה וכולי? זה צורה, בסיפור יש מישהו שמעוניין לשמוע. אז גם אני בונה את זה בצורה כזאת. דבר אחד. דבר שני, יש מבנה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בין אם הגנות הוא עבדים היינו ועכשיו קרבנו המקום, ובין אם הגנות הוא, כן, בין אם הגנות הוא מתחילה עובדי עבדה זרה ועכשיו קרבנו או עבדים היינו ועכשיו אנחנו בני חורים. ויש לזה גם, מתחיל בגנות, מסיים זהו, מתחיל רע, נגמר אפיין, זה סיפור טוב. ודבר שלישי, ורבותיי, עכשיו נבין עוד קטע בהגדה. בהתחלה יושב ילד, או אנחנו יושבים בליל הסדר, רואים בלגן. זה פה וזה פה, יש פה את, את זה, את המצב, את המרוק, ופה יש את הקרפס, ופה את זה, ואנחנו לא יודעים. תראו לכם עוד בזמן ההוא היה פסח על הזהו, על השולחן. קיצור, אתה מבולבל. מגיע סוף ההגדה, כל שלא אמר שלושה דברים, אילו לא יצא ידי חובתו, ואילו עם פסח מצא ומרור, מה פרוש לא יצא ידי חובתו? איזה חובה הוא לא יצא? לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. פירוש הדבר הוא, בהתחלה לא הבנתי, רגע, מה זה? מה עושה הלחם המוזר הזה? ומה זה החסה הזאת? לא אוכלים אצלנו חסה כל השנה. ופה את זה, ואנחנו יושבים במסובים, אנחנו יושבים... נגמר כל ההגדה כמו סיפור טוב, עכשיו הכל מובן. למה אנחנו אוכלים פסח, ולמה אנחנו אוכלים מרור, ולמה אנחנו אוכלים מצה? בקיצור, אומר רב חיים, בשלושת הבדרים האלה, כל השנה כולה, אני צריך להגיד, יצאתי ממצרים, יצאתי ממצרים, אני זוכר יציאת מצרים, שיהיה דיבו. אבל פה זה צריך לבוא בצורה של סיפור. אומר רב חיים, אמר לילדים שלו, כל שנה ושנה, שלושה דברים עושים את ההבדל בין סיפור לבין זכירה. סיפור, יש מישהו שמעוניין לשמוע, ולכן אנחנו צריכים לדבר את זה באופן שיהיה סקרנות ורצון לשמוע, יש שאלה ותשובה. סיפור, יש צורה, מתחיל, רע, נגמר, טוב, יש איזשהו סדר. סיפור, סיפור טוב, בסוף הכל מובן. בהתחלה לא ברור הדברים, עכשיו הכל מובן. זה שלושת הדברים של סיפור. כל השנה כולה זה זכירה. יצאתי ממצרים. עכשיו זה סיפור יציאת מצרים עם שלושת המרכיבים. אבל אני חושב שהדבר הזה חסר, והפלא הגדול הוא, או לא פלא, רואים דווקא במסורת של בריסק, שיש כיוון אחר שהוא איתו, אם אני אפתח אותו, אני יכול למצוא פה תשובה אחרת, עוד יותר עקרונית בהבדל. אני אמרתי לכם שהמנחת חינוך שאל שאלה אחת, אבל המנחת חינוך שאל עוד שאלה גדולה. המנחת חינוך שאל, אם אנחנו צודקים בזה, איך התחלנו את השיעור? שיש כל לילה מצוות עשה לזכור יציאת מצרים כמו קריאת שמע. למה מונע מצוות לא מנו את המצווה הזאת כמצווה? לא מצאנו שמונע מצוות מנו את זה כמצווה. אין את המצווה, לא הרמב״ם, שהרמב״ם כאן כותב אצלנו בספר היד החזקה, שזאת מצווה. אבל הוא לא מנע את זה, הוא מנע קריאת שמע. למה הוא לא כתב שיש מצווה לזכור יציאת מצרים? למה? כן. מה? אבל היא לא, נכון, ושם זה מופיע, כן, ולמשל זכור את אשר עשה לך המלאק, המונע מצוות מנו, וזכור את אשר עשה לך מרים גם לפי הרמב"ן, הרמב"ן מנע אותו במניין המצוות, אבל את קריאת שמע, את זכירת יציאת מצרים הזאת, היא לא נמנית בתרי"ג המצוות של מונע מצוות, והיא השאלה באמת למה. האור שמח, האור שמח, וכאן הוא מופיע במקור חמש, עונה תשובה אחת, שהיא עונה על שתי השאלות, גם מה נשתנה הלילה הזה, וגם למה מונע המצוות מנו את זה, אבל התשובה שלו, קשה לקבל אותה, בגלל הדוחק במילה, תכף נסביר. אומר האור שמח, אתם שואלים שתי שאלות. א', מה נשתנה הליל הסדר? הרי כל שנה, כל לילה ולילה יש מצווה לזכור. שאלה שנייה, אם יש כל לילה לזכור, למה לא מנו את זה מונע מצוות? אומר הרמב״ם, אומר האור שמח, האמת היא שיש מצווה מהתורה רק בליל הסדר. רק בליל הסדר. זו המצווה הדאורייתא. רק חכמים ראו שכל כך אהובה לפני הקדוש ברוך הוא זכירת יציאת מצרים, אז הם קבעו את זה כל לילה ולילה. האם ככה זה דרבנן? התשובה היא לא. קריאת מגילה, היה לנו עכשיו פורים, קריאת מגילה היא דרבנן, חנוכה היא דרבנן. אבל פה זה דרבנן שהוא קשור לדאורייתא, לכן הרמב״ם כשהוא כותב מצוות עשה, כן, היא מצוות עשה, אבל היא לא אמיתית. בעצם מה מרוויח האור שמח בתשובה שלו? שני דברים. מה נשתנה הלילה הזה? התשובה היא בטח. רק ליל הסדר זה המצווה, דאורייתא. כל לילה זה רק חכמים קבעו בגלל שהם ראו שהאהובה זכירת יציאת מצרים לפני הקדוש ברוך הוא. לכן גם עוני המצוות לא מנעו את זה, כי זה רק דרבנן. אבל זה מאוד קשה לקבל את זה ברמב״ם, כי הרמב״ם כותב במפורש, כן? מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, וקריאת שלוש פרשיות אלה על סדר זה היה נקראת קריאת שמע, ומשמע שהרמב״ם חיבר אותם כולם ביחד. אגב, עצם האור שמח, הוא כותב פה דבר נפלא מאוד. הוא אומר דבר שבעצם מאוד הרעיון, שעם ישראל כשהוא רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אז הוא רוצה לעשות עוד ועוד מהדבר הזה, זה נקרא לעשות רצון התורה בלי ציווי מפורש, אבל הוא מקבל ערך של מצווה. אבל עצם הדבר הזה קשה. לכן רבותיי, יש תשובה שנייה ואני רוצה להרחיב אותה. היא מתחילה עם תשובה שראיתי בספר, שגם היא מופיעה בשם רב חיים, בשם בהררי קדם, אבל אני רוצה להרחיב אותה יותר ויותר, ואני אסביר לכם. שימו לב. שאלנו שתי שאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וראינו את התשובה של המנחת חינו, את התשובה של האור שמח, את התשובה של עמק ברכה בשם רב חיים. אני רוצה להתחיל עם שאלה אחרת לגמרי. רבותיי, מה העניינה של קריאת שמע? קבלת עול מלכות שמיים, נכון? למה הכניסו? בואו נניח שיש מצוות עשה לזכור יציאת מצרים ביום ובלילה. אבל למה לחבר את זה עם קריאת שמע? מה זה קשור לקריאת שמע? להפך, אנחנו בדרך כלל אומרים, לא עושים מצוות חבילות חבילות. כי עובדה, למשל, הנה, הזכירו פה 10 זכירות. אני לא אומר, בוא נכניס גם את הזכירה של המלאק ואת הזכירה של, של, של מרים. למה חכמים חיברו, איך קשור זכירת יציאת מצרים לקריאת שמע? והרמב״ם עוד מדייק, תראו, כשבאותו מקור, הרמב״ם אומר, וקריאת שלוש, במקור שלוש, קריאת שלוש פרשיות האלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. התשובה רבותיי, יש קשר עצום מאוד. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, ומקבלים עלינו עול מצוות. למה אנחנו מצווים בעול? מה הנקודה שחייב אותנו? למה התחייבנו לקבל עלינו עול מלכות שמיים ועול מצוות? התשובה היא יציאת מצרים. יש פסוק מפורש. אתם יודעים שפרשת משפטים פותחת בבעילי המשפטים, אומר הרבינו בחיי, למה? כי גם בני ישראל ביציאת מצרים, הסיבה שהם קיבלו את מתן תורה, זה עבדים. אבל תראו במקור 9, הפסוק הכי מפורש. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אנחנו עבדים, איפה היה הנקודה שקיבלנו את העבדות? יציאת מצרים. אז הסיבה של קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, יציאת מצרים היא הסיבה. אז פרשה ראשונה אנחנו אומרים, קיבלנו עלינו עול מלכות שמיים. פרשה שנייה אנחנו אומרים, מקבלים עלינו עול מצוות. פרשה שלישית אנחנו אומרים, איפה קיבלנו את זה? קיבלנו את זה ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא הייתה המחייב. תראו, הבאתי גם במקור 8 ממחילתא. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה נאמר? לפי שנאמר אנוכי השם אלוקיך. משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עלינו גזרות, אמר להם לאו, כשיקבלו את מלכותי, גזור עליהם גזרות, שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותיי לא יקבלו. כך אמר המקום לישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים. יש פה את התשובה על השאלה של הכוזרי, למה מופיע יציאת מצרים? שיגיד, אני השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. פה התשובה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים. אמר לה ישראל, אני הוא שקיבלתם מלכותי עליי במצרים. אמרו לו, כן, כשם שקיבלתם מלכותי עליכם, קבלו גזרותיי. לפי זה יוצא, רבותיי, שכל לילה ולילה אנחנו מזכירים אותו ביציאת, מזכירים יציאת מצרים. אבל זה לא בא לזכור יציאת מצרים, כי יציאת מצרים, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא הנקודה. אלא להגיד, אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. א', בזה מתורצת הקושייה השנייה של המנחת חינוך, למה זה לא מופיע מצווה בפני עצמה? התשובה היא, זה לא מצווה בפני עצמה, כי היא חלק מקבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים, הרמב"ם מזכיר, אז לא מזכירים. מה נשתנה הלילה הזה? הבדל עצום מאוד. הלילה הזה יש לילה אחד בשנה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה. הלל והודעה. הלילה הזה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הוצאת אותנו ממצרים, אבל לא כמו כל לילה שאנחנו אומרים, הוצאת אותנו ממצרים, לכן אנחנו עבדים שלך. הלילה הזה אנחנו אומרים, הוצאת אותנו ממצרים, אוי תודה רבה לריבונו של עולם. אילו לא יצאנו ממצרים, הרי אנו ואבותינו. ואיזה ניסים עשית לנו, וכמה צריך להודות. ורבותיי, עכשיו, אני אומר לכם, אחרי שמסתכלים בעיקרי הדברים, גם סידור וגם אגדה נראים כבר אחרת. צריכים להסתכל ככה, בני תורה לא יכולים להמשיך רגיל. צריכים להסתכל על הדברים בעיניים הלכתיות, למדניות, תורניות. שימו לב, אתם חשבתם פעם, הגדה של פסח, כבר אנחנו מגיעים לקראת הסוף, הילדים כבר חסרי סבלנות, רוצים כבר להגיע לשולחן עורך ולמצא, מרור, גם לא אכלו שום דבר, אלא רק את הקרפס, גם זה ירשו להם רק לאכול חתיכה קטנה מזה. בקיצור, כבר חושבים שגומרים, ואז אומרים ונאמר לפניו הללויה, ומביאים שני פרקים של הלל. מה עושה הלל באמצע הגדה? אחר כך אנחנו נגמור את הלל, אבל עושים פה. ואנחנו, כשאנחנו מברכים, איך אנחנו מסיימים? לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח למי שהוציאנו ממצרים. מי שלא אמר הלל בליל הסדר, לא קיים את מגיד. כי זה הרעיון של סיפור יציאת מצרים. אנחנו רוצים ביציאת מצרים להלל ולשבח. שאלנו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כל לילה אנחנו, כל לילה אנחנו מזכירים יציאת מצרים כחלק מקבלת עול מלכות שמיים, ואנחנו יוצאים ידי חובה גם אם לא אמרנו לריבונו של עולם תודה רבה, וגם אם לא הערכנו לספר בהלל, להראות שאוי כמה ניסים עשית לנו, ואיזה גדולה זה. אבל הלילה הזה, זה לילה אחד בשנה, שאנחנו אומרים תודה רבה. לכן, כל לילה ולילה זו לא מצוות עשה בפני עצמה, זה חלק מקריאת שמה. ולא צריך להודות ולהלל. הלילה הזה אנחנו מהללים ומודים. יוצא רבותיי שבעצם, היו לנו שתי שאלות שונות שהתחברו זה לזה. שתי שאלות מאוד מרכזיות שהתחברו זה לזה באופן פילי. שאלה אחת, אם כל לילה אנחנו מזכירים יציאת מצרים בבוקר ובערב, וזה פרשת ציצית, וזה אחר כך גאל ישראל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שאלה אחת. שאלה שנייה, אם נפסק הלכה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כמו רב לזר בן עזריה, כמו בן זומה, אז למה לא מנו אותם מוני המצוות? אז המנחת חינוך עונה על שאלה אחת. והעמק ברכה עונה על שאלה אחת. ואולי נתחיל דווקא באור שמח. האור שמח עונה תשובה אחת שעונה על שתי השאלות, אבל אמרנו שקשה לקבל את זה בלשון הרמב״ם. האור שמח אומר, אל תתבלבל, רק בליל הסדר יש מצוות עשה של תורה. שאר הזמנים זה דרבנן, כי הם ראו כמה אהובה יציאת מצרים. לכן זה רק בלילה הזה, זה הדאורייתא, ושאר הדברים דרבנן. לכן מוני המצוות לא מנעו את זה, וזה החידוש של הלילה הזה. למה זה לא דרבנן רגיל? כי זה דרבנן שיש לו שורש ברצון הקדוש ברוך הוא בלילה אחד. אז מה שהקדוש ברוך הוא רצה לילה אחד, אנחנו מאדרים ועושים את זה כל השנה. לכן זה נחשב כאילו לא דרבנן רגיל. אמרנו קשה לקבל. מנחת חינוך ניסה לענות לגבי השאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה? שכל לילה זה זכירה ואפשר לזכור ולא לדבר, בלילה הזה צריך לדבר. דוחה את זה המנחת חינוך ואומר לא, כל לילה גם צריך לדבר. ניסה המנחת חינוך פירוט שני ואומר כל לילה אפשר לעצמו ובלילה הזה רק לאחרים. הקשנו שמשמע בפשט המשנה ובגמרה שיוצאים מדי חובה, כן, גם אם אדם מספר לעצמו. הבאנו בשם מסורת אחת של רב חיים בעמק ברכה שההבדל הוא בין זכירה לסיפור. שלושה הבדלים. סיפור זה כאילו אני מדבר לאחרים, כאילו אני מדבר לאחרים, ולכן יש פה שאלה ותשובה גם כשאדם מדבר לעצמו, אבל הוא עושה את זה כאילו לאחרים. סיפור יש לו מבנה, צורה, מתחיל רע, מסיים טוב, וגם פה מתחיל בגנות מסיים בשבח. וסיפור טוב, בהתחלה כל מיני דברים לא ברורים, בסוף הכל מובן, וזה שגם פה כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. אנחנו צריכים לדעת את כל הפרטים. אמרנו שכיוון שיש ממילא קושייה אחרת, חוץ מהשאלה מה נשתנה, למה הרמב״ם לא הזכיר את זה, יש לנו תשובה אחת שתענה על שניהם. כל לילה ולילה מזכירים יציאת מצרים כחלק מקבלת עול מלכות שמיים. וזה מהות המצווה, ולכן היא לא מצווה בפני עצמה, כי היא חלק מקבלת עול מלכות שמיים. בלילה הזה זה לילה של הלל והודעה. יוצא מהשיעור הזה גם חידוש חשוב להלכה, שמי שאמר את כל ההגדה, אבל לא אמר לריבונו של עולם תודה רבה, לא אמר את שני הפרקים האחרונים, את שני הפרקים, והלל לא יצא ידי חובה. הלילה הזה זה לילה של הלל והודעה, ולכן ההלל נכנס פה בתוך ההגדה, כי זאת הנקודה המיוחדת ללילה הזה. זאת הנקודה המיוחדת ללילה הזה. וממילא מתורצות שתי השאלות. הבדל מהותי, כל לילה זה קבלת עול מלכות שמיים, הלילה זה הודעה, וכל לילה לא צריכים למנות את זה בפני עצמו, קבלת עול מלכות שמיים. אני רוצה לסיים רק עם הנקודה שהיא מחזקת את העניין, והיא באמת מקשרת אותנו גם לנקודה שאני מזכיר אותה הרבה פעמים, והיא קשורה גם לפורים שיצאנו. אנחנו אומרים הלל בהגדה, שני פרקים של הלל. אנחנו עושים פה שני דברים מוזרים. א', אנחנו לא מברכים ברכה לפניה להלל הזה, לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצרנו צוטר צבאנו לקרוא את ההלל. ב', אנחנו חותכים את ההלל הזה באמצע. אומרים שני פרקים, הולכים לעשות את המצוות של מצה, מרור, כן? מצה, מרור ואת כל הדברים האלה בשולחן עורך, ורק אחרי ברכת המזון ממשיכים את ההלל. למה חותכים את זה? ולמה לא מברכים? אז הר"ן בפסחים אומר, ובדיוק הנקודה שלנו, שכל השנה כולה כשאנחנו אומרים הלל, נגיד בחנוכה, בסוכות, כן? אנחנו אומרים את זה בתורה של קוראים. יש מצווה לקרוא את ההלל. אבל ההלל הזה של ליל הסדר זה הלל של שירה. הלל של הודעה על נס הוא הלל בגדר של שירה. אז מה יש? איך זה מתרץ? הרעיון הוא שכשאתה מצווים אותך לעשות משהו, אז צריכים, אתה צריך לעמוד בכללים, וגם רוצים שתברך. אבל רוצים שזה יהיה ממך. הרי אי אפשר להגיד לאדם, תשיר. אם אומרים לאדם, תשיר, אז הוא, זה נראה ככה. השירה צריכה להיות משהו פנימיות, פורצת מתוכו. ההלל של ליל הסדר זה הלל של הודעה, בדיוק כמו שאמרנו, כי זה הסיום, זה המקה בפאטי של המגי, כדי להראות לנו שאנחנו בלילה הזה עושים הודעה. אז ההלל הזה שבא בתורת הודעה, אם אומרים לבן אדם לברך, זה כאילו שהאדם לא מרגיש שזה בא מפנים. למה אני אומר זה קשור לליל הסדר? לפורים. השריד אה שואל, למה על מצוות משלוח מנות לא מברכים? אין ברכה. אומר השריד אה, הרי השאלה היא שכל במצוות שבן אדם לחברו לא מברכים, אבל כל מצוות שבן אדם לחברו יש תשובה של הרשב"א שאולי הוא לא יסכים לקבל. אבל משלוח מנות, גם אם הוא לא מסכים לקבל, יכול להיות שיוצאים ידי חובה, כמו שדיברנו. אז הנה, זה מתחבר. אומר השריד אש, רוצים אהבה ואחווה. אם בן אדם מברך, אז הוא אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא אומר, אני, אתה לא מעניין אותי, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, קח את המשלוח מנות הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא, וואי, נגיד כמה אני אוהב אותך. רק בפורים אני כל כך מרגיש כמה אני אוהב אותך. הייתי צריך לשתות קצת משקה בשביל לדעת כמה אתה אהוב עליי. אז עכשיו אני שולח לך משלוח מנות. אז אם אדם מברך, רבותיי, אם אדם מברך, כן, שקידשנו במצוותיו, אז הוא כאילו בא ואומר, אני לא מרגיש צורך להודות פה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. מצוות שבין אדם לחברו צריך להיות. אומר הרן, כל השנה כולה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, או רבנן אמרו לנו, אתם צריכים להגיד הלל, בחנוכה, בפורים, בסוכות, לא בפורים, בחנוכה, בסוכות, פסח. ליל הסדר! אנחנו מרגישים שעכשיו יצאנו ממצרים. כשבני ישראל יצאו ממצרים, היו צריכים להגיד להם, תשאירו, תודו, הם הרגישו את זה. זה נשאר להם מעצמם. ולא צריך להגיד להם, אתם יכולים, צריכים להגיד מפה עד פה, ומפה עד פה. זה ספונטני. זה צריך לבוא מתוכך פנימה. אגב, מה? על חנוכה אנחנו צריכים להיזכר במה שהיה. אבל ליל הסדר צריכים אדם להרגיש כאילו הוא עכשיו יצא ממצרים. זה הנקודה של... יש פסוק, השיר יהיה לכם כליל יתקדש החג. עם ישראל שונה משאר חנוכה, אנחנו נזכרים שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ליל הסדר אנחנו לא נזכרים במה שהיה בזמן ההוא. בליל הסדר אנחנו יוצאים עכשיו ממצרים. חייב אדם לחוש את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אגב, אני לא אומר את זה למעשה, אבל פעם אתם יודעים שלפעמים מודקים את הבן אדם כמה יום העצמאות חביב עליו. איך בודקים על בן אדם כמה יום העצמאות חביב עליו? קודם כל שואלים, הוא בכלל אומר הלל ביום העצמאות, הוא אומר תחנו. אבל באותם אלה שאומרים הלל, אז בודקים, רגע. אתה אומר הלל עם ברכה, או אתה אומר הלל בלי ברכה? אם אתה אומר הלל בלי ברכה, אז אתה ציוני גרוע, ואתה לא כל כך שלם עם המדינה. לפי הרן הזה, אני לא בטוח, לפי הרן הזה יוצא, שאלה שאומרים הלל בלי ברכה, מה הם אומרים? לא צריך שציוונו, לא צריך את הפסק של הרבנות בשביל להגיד הלל. יום נפלא כזה, זה היה יום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אני שר שירה, הלל שתורת שירה. אני לא אומר את זה למייסר, אני אומר, תראו לפעמים דברים מזווית אחרת. יהי רצון שנזכה לראות בימים ההם בזמן הזה. רבותיי, השיעור הזה זה הכנה, בין היתר. לא יכול להיות שבני תורה עושים ליל הסדר כמו כל השנים. תבינו מה אתם עושים, כל דבר ודבר. גם סידור יש בו הרבה לומדס. כן, עד כאן. אני חושב, נגיד, כשמדברים על שבח של רבותינו שהיו מספרים ביציאת מצרים, השבח הוא לא שהיה להם איזה קושייה בלבול גדול, כן? כמו שיש הרבה בעלי אגדה, למה כתוב המילה הזאת ככה? הם היו מספרים איך הוא להשיב, כמה היה טוב שיצאו, כמה היה קשה לפני כן, ואיזה גזרות היו. הסיפור הוא להיכנס לאווירה של יציאת מצרים.
כי דווקא לי זה נשמע, ההפך, עלי יזב אמינה ויוסף, מפרעה. רציתי להגיד, זה היה לי שאלה, שתורה חוסכת פה, כאילו, וחוסכת, ופתאום מוזר שאת החלום שלך פעמיים. אז היה לי לומר שאלות, אצל פרעה פעם כתוב, ויספר להם, ואצל יוסף כתוב, ויספר אליו. לא עלי בדיוק במקום, אבל אני אגיד שיוסף, תמיד הוא נכנס לא בחלום של זה, הוא רואה את העומק של הדברים. לא אתם שמחתם על השם של הוא תמיד רואה את העומק. הוא רואה את העומק. אני בדיוק אגיד, החלום זה לא אותו חלום, בגלל זה התורה, זה לא אותו חלום. הוא סיפר להם חלום אחד, אצל יוסף זה חלום אחר. עכשיו, רציתי לדעת, האם באמת אפשר לדייק את זה, לספר וידבר, אבל כנראה שלא. אולי אם הרש"י שתשמע, אולי אם את תשמע, אז אולי...
הסיפור זה הרחבת
באמת. ולדבר זה להתמקד?
להתמקד, כן. אנחנו מצווים באמת לספר, לא להתמקד, רק כל הלילה הזו.
לראות את התמונה הכוללת.
לכן כל המרבה לספר יציאת מצרים.
זה כמו עם המגילת הסתר.
לגלות יותר, לא לצמצם, לא לצמצם. כן.
אז יש לי שאלות. אם זה באמת כמו שהרן אמר, שכל העניין זה
סביב,
אז למה אין...
לא כל, אלא הנקודה המיוחדת של הלילה הזה זה לספר באופן שאתה מודה ומשבח. לא רק שאתה אומר לך לשבור פה, רוצה להביא מצרים, ולכן אני העבד שלך, לספר מצרים, אומרים, תודה רבה לך.
אבל אין הרבה הלב.
ולכן, אז גם הסיפור, הלב זה שני דברים. הלב זה גם להגיד תודה, אבל גם לראות את גודל הנס. נגיד, עשרת המכות זה הלב. מה זה הלב? כן? מה אנחנו אומרים, הללו את השם כל גויים? הלב זה לראות גדלותו של הקדוש ברוך הוא. להודות ולהגיד תודה. אבל הלב זה שרואים גילוי שכינה. כן? כל ההגדה זה גילוי שכינה.
אז לפי זה, בלי הלב.
בלי הלב, אולי לא יצאת ידי חובה.
אבל בלי הלב, המגיד יצא.
המגיד, חלק הראשון של המגיד יש בו הלב, השפחו של הקדוש ברוך הוא. אבל עוד חסר הודעה, חסר תודה רבה. רק בחלק השני אנחנו אומרים תודה רבה. כן? לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלם. גם כל דבר שאדם קורא, אדם אומר, וואי, 10 מכות, תודה לך ריבונו של עולם.
אבל זה לא הנקודה
המיוחדת. אני אומר, שני המילים, הלב והודעה, זה שני נקודות. והלב אנחנו אומרים לקרוא עם הרוחות. התגלה את כוחך ובגילתך
זה מה שאומרת
והלל ומגיד ובסוף אנחנו אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח את מי שעשה את כל הנשים האלה זה התודה רבה
אבל למה אין יותר מזה?
יש, למשל שאנחנו כמה מעלות תורות למקום עלינו אילו יוצא ידן את זה על אחת כמה וכמה, זה גם הודעה תחפש, תמצא עוד הרבה
לא הבנתי למה
הלב לא צריך לתת לך, למה זה לא מוצא, זה לא ככה, זה לא ככה. כי עכשיו, אחר כך אנחנו אומרים את הלב,
פה אנחנו רוצים להכניס, בעצם יש זמן מיוחד להלל, אבל פה אנחנו רוצים להכניס את ההלל כדי להראות שזה העניין המיוחד של המאגי. גם זה להגיד שאנחנו לא חייבים, אנחנו עכשיו מרגישים, לא עושים את זה כחוב. כן? זורמים. יש מילה כזאת, לזרום.
וגם לפי הרמב״ם, קריאת שלוש פרשת כזה בצד הזה, היא נקראת קריאת שמע. אז קריאת שמע שעל המיטה, לפי הרמב״ם.
קריאת שמע שעל המיטה זה רק תקנה של מפני המזיקים, זה באמת לא עוזר לך לקריאת שמע. הנקודה אחרת.
Okay.